בעזרת השם, שנקרא שבת פרשיות מטות מסעי. פרשת מטות מתחילה בענייני הנדרים והשבועות. התורה אומרת, בת שנודרת, אישה שנודרת, איש שנודר. יש תוכנית שנקראת הכל דיבורים. הכל דיבורים. אמרתי ככה, דיברתי על ההוא, אמרתי על ההוא, הכל טוב, הכל בסדר, הכל דיבורים. אבותיי, הדיבור הוא משפיע. הדיבור יוצר יצירות. אני אומר, ההמחשה הכי משמעותית לזה שדיבור יש לו תוקף. אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. תשמע, כל הפסם וכל אמרתי דיבור. אותה, אתם יודעים איזה השפעות הלכתיות של עונשים, של מלכות, יש כתוצאה מהדיבור הזה שבסך הכל הוא אמר. הוא לא פעל במציאות בידיים שלו, הוא רק בסך הכל הזיז את פיו ואמר כמה מילים. מה ההשפעות ההלכתיות שיש כתוצאה מהאמירה הזאת? אם האישה הזאת עכשיו יש את איש, מי שיתעסק איתה אחרי שיש את איש, זה יכול לגבול באיסורים של קרה, באיסורים של מיטה. הכל בגלל הדיבור הזה שהאדם אמר. תראה איזה השפעה יש, איזה כוח יש לדיבור. זה משמעותי, זה קובע, זה יוצר, זה מכיל במציאות משמעות, דין. עוד דוגמה ניתן לכם. יש לנו גמרא במסכת ראש השנה. הגמרא בראש השנה אומרת שניתן כוח לחכמי ישראל לקדש את הזמן. מה זאת אומרת לקדש את הזמן? ברגע שבית דין קובע שתאריך בחודש הוא יהיה ראש חודש, אומרת הגמרא, אלה מועדי השם שתקריאו אותם במועדם, המילה אותם כתיב חסר. כתוב בפסוק, אשר תקראו אתם. כאילו אומרת התורה, אתם קובעים. הדיבור של בית הדין יש לו את הכוח להשפיע ולהכיל במציאות מתי יהיה ראש חודש. ואם אתה יודע מתי ראש חודש, אתה יודע מתי יהיה גם יום הכיפורים. יש לזה השפעות מאוד משמעותיות בגלל הקביעה והאמירה של בית הדין. בבריאת העולם כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. אומר האונקלוס, מה זה רוח? מה זה נפש חיה? מסביר האונקלוס, רוח ממללה. מה הנקודה של האדם? מה המיוחדות של האדם? מה שנקרא נזר הבריאה. על מה הוא נזר הבריאה? זה על יכולת הדיבור שלו. זה הסוד, זה המיוחדות שיש לאדם. נפש חיה, גם בעלי חיים הם נפש חיה, אבל האדם הוא רוח ממללה. זה המיוחדות שיש בדיבור של האדם. וזה התורה מראה לנו פה. אישה שנודרת, בעל שנודר, איש שנודר, יש לזה משמעות, וזה תוקף. באים להראות לנו פה כמה הדיבור יש לו כוח וכמה יש לו משמעות. ישראל נקראו תולעת יעקב. מה זה השם הזה תולעת? אני מכיר שאנחנו נקראים עריות, עם של עריות. מה זה תולעת? או, מה זה תולעת יעקב? מה הכוח של התולעת? במה הכוח שלה? בפה! ככה גם עם ישראל. הכוח שלו, העוצמה שלו זה בפה. ובפרט כאשר הפה הוא טהור, כאשר הפה הוא נקי, יש חידוד מדהים בפרשה. כתוב בפסוק, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. עכשיו תחזיק חזק, לא יחל דברו. הפשט הפשוט לא יחל דברו, הכוונה, אמרת, אל תחלל, תהפוך את מה שאמרת לחולין, אל תזל במה שאמרת, תעשה מה שהתחייבת, ככל היוצא מפיו יעשה. אבל אתם יודעים, לתורה יש כמה וכמה רובדים. מה פשט לא יחל דברו? אם אתה לא מחלל את הדיבור שלך, אם הדיבור שלך הוא נקי, אזי ככל היוצא מפיו יעשה. אז שאתה גוזר דברים, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא דברים, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שככל היוצא מפיו יעשה. אז זו הפרשה הזאת, פרשת מטות, שמדברת איתנו בעניין הנדרים ובעניין השבועות. יש מסכת שלמה שעוסקת בעניין הנדרים, יש מסכת שעוסקת בענייני השבועות, ויש מקום להתבונן מה ההבדל בין נדר לבין שבועה. מה אומרת בתחילת מסכת נדרים? שנדר זה יותר על הגברה, על החפצה, ושבועה זה על הגברה. יש כמה השלכות בדברים האלה. אנחנו היום בעזרת השם נרצה לקחת איזה סוגיה ואיזה פרשה פה בתורה. במקרה פה כתוב שזה בפרק לב. נרצה ביחד להעמיק חקר בפרשה הזאת, שהיא באמת הרבה דיברו עליה. פרשה מדברת על בקשתם של שני השבטים, בקשתם של ראובן וגד. מה הבקשה שלהם? מה הם רוצים? הם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. ככה באופן פשוט. באים אל משה רבנו ואומרים לו, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה, הארץ אשר יקה השם בני עדת ישראל ארץ מקנה, מצאנו חן בעיניך, יותן הארץ הזאת בנחלה, אל תעבירנו את הירדן. טוב לנו להישאר פה בחבל ארץ הזה, בצד המזרחי, לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. אז הבקשה הזאת בקשה תמוהה מאוד. צריך הרבה הרבה להבין מה עמד בדעתם, מה עמד בעיני רוחם, מה הם חושבים פה, מה קורה פה. באמת, אל קובי, משה רבנו פה יוצא מגדרו. משה רבנו הופך שולחנות עד כדי כך שהוא משווה אותם למרגלים, בדיוק כמו מעשה המרגלים. הנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספות עוד, לא מספיק מה שהיה לנו עם המרגלים 40 שנה שלנו פה סביבים במדבר, אתם באים עוד, מוסיפים לנו, לא מספיק. תגיד לי, מה? אני הייתי מוכן לשלם הרבה כסף להיות שם איזה זבוב קטן בתוך האירוע הזה, ומנסה להבין מה עמד בתוך בדעתם של אותם שני השבטים. אגב, זה שניים או שניים וחצי, זה לא מובן. כתוב בהתחלה שני שבטים, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. אחרי זה ויבואו בני גד ובני ראובן אל משה. הפסוק אומר שהיו להם מקנה רב. גם זה שאלה שצריך לברר אותה, מה? למה דווקא להם היה מקנה רב? למה ליהודה לא היה מקנה רב? למה דווקא לבני ראובן ולבני גד דווקא הם זכו לשפע כזה גדול של צון, עד כדי כך שהם לא רוצים להישאר שם בעבר הירדן? זו שאלה צריך להתבונן בה. רבותי, משה רבנו פה יוצא מגדרו. הוא מתבטא פה ביטויים ממש קשים כנגד הבקשה הזאת. ואז הם חוזרים בהם, או שהם מבארים למשה רבנו מה הם חשבו מההתחלה, ואומרים לו, לא, 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 אל תחשוב כפי שחשבת. אנחנו עם עם ישראל, ודאי. אנחנו נבוא ונלחם, נחלץ חושים לפני אחינו. אבל את הטף ואת הנשים ואת הצון אנחנו נשאיר פה, ואנחנו נבוא להילחם. שסיימו את המלחמה, אנחנו נחזור בחזרה. לכאורה, הפרשה הייתה צריכה להסתיים פה. לא לפעק. לכאורה פה, הפרשה הייתה צריכה להסתיים. הוא טען כנגדם, אתם פרזיטים? והם אומרים, לא, אנחנו נבוא, נחלץ חושים. עד אחרון הנוחלים בארץ, אנחנו לא עוזבים אתכם. שמים את הפרשה, אז איך שמחזור הביתה יותר מוקדם. לא. רואים? שהתורה ממשיכה לבאר פה הדיבורים. עוד פסוקים. עוד דיו דברים בין משה רבינו לבין שני השבטים. כנראה יש פה עוד איזה דין ודברים שסמויים שמאחורי הקלעים שאנחנו לא שמים לב אליהם. בואו נראה. ויגשו אליו ויאמרו, גיד רוצו נבנה למקננו פה וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאונו אל מקומם. בסדר. משה רבינו לא נרגע. יש פה המשך דו-שיח, עוד פעם. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, ואחרי זה עוד פעם הם אומרים, ויאמר בני גד ובני ראובן, עבדיך יעשו כאשר אנחנו הולכים לצווה, ועוד עריכות של דיבורים. מה יש פה? יש פה דו-שיח לכאורה שצריך פה הרבה לבאר מה מתרחש פה בין הפסוקים, בין שניים השבטים לבין משה רבינו. וזה צריך הרבה התבוננות. חלק מהדברים כתובים כבר ברש"י. אז בואו נראה, נתחיל בדברים שהם אומרים. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה לערינו פה וערים לטפל. עם מה הם מתחילים? או, הם מתחילים קודם כל עם הצאן. זאת אומרת, יש להם סדרי עדיפויות. קודם כל הם דואגים לענייני הרכוש, הפרנסה, ולאחר מכן הם יבנו עוד קצת בתים לילדים. יש להם פה סדר עדיפויות שהיא לוקה בחסר. כשיש לאדם מצד אחד ענייני פרנסה ומצד שני ילדים, הוא צריך לדעת מה לשים בראש. משה רבנו שם לב, שומע את הדברים האלה ומנסה לסדר להם את הראש, נכון? מה הם סדרי העדיפויות הנכונות? בואו נראה, דבר פלא. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה וכו', בנו לכם ערים לטפכם. קודם כל צריך לדאוג לענייני ההמשך, לבנים הממשיכים. הנה, זה בדיוק יש לנו פה עכשיו פה, בנים ממשיכים, רואים פה כיתה א', לא חיוונו, אבל הנה רואים, תלת פלאים. קודם כל, מה נשים בראש? קודם כל, הילדים בראש. קודם כל, בנו לכם ערים לטפכם. דבר ראשון, תדעו לכם מה הדבר ראשון, מה בסדרי עדיפויות צריך לשים בראש. קודם כל, הדור ההמשך, דבר ראשון. ולאחר מכן, גדרות לצונחת. אתם יודעים, בעידיין הייטק שיש בתור שלנו, שמעתי פה על אמא שנולד להם תינוק במזל טוב, ונותנים שלושה חודשים, שלושה וקצת חודשים, ואחרי זה דורשים מהאמא לחזור בחזרה לעבודה. זה מה שנקרא עבודה מצד החמה, מצד הנשמה, מה שנקרא, מסביב לשעון. ויום אחד אחד הילדים לקראת השינה, אמא ככה עברה ושומעת אותו מדבר לפני השינה עם הדובי שלו. ילד מדבר עם הדובי שלו, בסדר, ילד. הוא מספר לו ואומר, אתה יודע איזה כיף היה לנו בחודשים האחרונים שאמא הייתה איתנו בבית בשעות אחר הצהריים, הכינה לנו ארוחת צהריים, שיחקה איתנו. עכשיו אמא צריכה לחזור לעבודה, מי יהיה איתנו? אתם יודעים, יש מושג שנקרא ילדי מפתח, ילד שמסתובב עם מפתח כל היום, מפתח את הבית, בא לבית לבד, יוצא, חוזר, ילדי מפתח זה נקרא. שמעתי שהאימא הזאת שמעת הדברים של הילד שלה וזה נגל על הלב. והיא אמרה למחורת שהיא הייתה צריכה לחזור, היא אמרה אני לא חוזרת לעבודה הזאת. היא התפטרה מהעבודה חיפשה לה עבודה שתתאים, שתוכל לגדל את הילדים שלה בצורה מושכלת ובצורה נכונה. קודם כל, ערים לטפיכם, רק לאחר מכן תעשו גדרות צאן, אחרי זה תדאגו לצאן. קודם כל תדאגו לילדים, אחרי זה לשניצל. צריך שיהיה לכם סדרי עדיפויות. יש פה בפרשה הזאת סדרת חינוך שהפרשה הזאת מעבירה אותנו. זו נקודה אחת. קודם כל צריך לדעת מה לפני מה. אז לכאורה היה צריך להסיים פה. רואים שהתורה ממשיכה עוד פעם. מה עוד צריך לחדד? עוד מה צריך לחנך את שני השבטים בתביעה שלהם? בואו נראה. אומרים שני השבטים, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. זאת אומרת, קודם כל הם באים בתביעה מה שהם רוצים, קודם כל להיות, קודם כל מה שהם צריכים, ואחרי זה מה שהם נותנים. ואילו משה רבנו מחדד להם ואומר להם, לא, הפוך. קודם כל אתם צריכים קודם כל לחלץ חושים, ולאחר מכן לבנות לכם ערים לטפיכם. אתם יודעים, פעם הסוג של המאכלים היה נקרא בלשון של נתינה לאחר. כמו למשל זה נקרא, יש דבר שנקרא בייגלח. שמעתם על בייגלח? פעם היה בייגלח, קניידלח. הכל היה עם נתינה לאחר. נו, ומה עכשיו? מה הכל היום? הכל נענתני. כיף לי, שיביס לי, הכל לי, מה זה נותן לך, אם זה משתלם לך. ככה זה הולך היום בפרסומות. אתה במרכז, לא אחר במרכז, אתה במרכז. אוטומט מתקשר, מה זה ייתן לי? אוטומטי בטלפון שמתקשרים אליי, זה נותן לך, אוטומטי, הכל לי. אתם יודעים, היה לנו גאון, שנקרא רב שמעון שקופ. יש לו, בהקדמה שלו, ספר שערי יוישר, הוא כותב על הפסוק, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. מה זה קדוש? מה הדרישה האלוקית ממני להיות קדוש? אומר שמעון שקופ, אתה יודע מה זה קדוש? קדוש זה אדם שיוצא מעצמו לטובת אחרים, כמו הקדוש ברוך הוא. יוצא מעצמו ונותן לכל האנושות כולה שפע. זה אדם קדוש! יוצא מעצמו לטובת אחרים. זה מה שאומר להם פה משה רבינו. אתה לא קודם כל אומר מה אני מקבל ואחרי זה מה אני נותן. מה אני נותן קודם כל, אחרי זה מה אני מקבל. זה שינה להם בראש, בקופסה. עוד יסוד ביהדות, עוד יסוד חינוכי שעוברים פה. קודם כל מה אני נותן, קם בבוקר, מה אני נותן. יודעים, יש ירושלים מכון פועה. עומד בראש המכון תלמיד חכם גדול שנקרא הרב מנחם בורשטיין. והמכון הזה שם חרת על דגלו איך לעזור לעם ישראל לפרוט ולרבות, להרבות את הילודה בעם ישראל. אני שמעתי שהרב מנחם קיבל על עצמו בכל יום לעשות 10 טלפונים, 10 שיחות דאגה לעם ישראל. וקרה לו יום אחד שהוא הגיע אל איזה שעה מאוחרת בלילה ולא הספיק להשלים את המכסה היומית שלו. לא הספיק לסיים! אז הוא הרים טלפון, איזה יהודי בזה שעה בלילה, הוא אומר, שמעתי פעם שאתה צריך איזה עזרה, ואני יכול לעזור לך? איך זה אדם שחי במגמה של רק לתת לאחרים, רק להשפיע, רק לקדם, רק לעזור. זה בא משה רבנו לחנך אותם פה, להעביר אותם פה את הלקח הזה. אתה לא קודם כל מה אני צריך, מה אני יכול לתת. רבותי, שתדעו, הרבה אנשים שנמצאים במרה שחורה, נמצאים בדיכאון, הסגולה הכי טובה, הרפואה הכי טובה להם, זה אם הם יקומו ויתחילו לעזור לחברה. זה יהיה להם הרפואה הכי גדולה שלהם. כי כל זמן שהוא מתעסק עם עצמו, הוא מסתבך. הוא מה זה נקרא, בתוך הביצה של עצמו. תקום, ותלך להציל ולהגן ולעזור. זה תהיה הרפואה שלך. אז נקודה שנייה, רבותיי, שפה מעביר אותה משה רבינו בסדרת החינוך. קודם כל תיתנו, ואחרי זה תבקשו מה לקבל. לא כפי מה שהם אמרו. תן לנו קודם כל. אחרי זה אנחנו נחלץ חושים. לא! מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעזור? זה משה רבינו משנה להם בראש. והם למדו את זה. הוא מפורש בפסוקים, הם לומדים לקח, ורואים שבפועל הם עושים כפי מה שמשה רבנו אמר להם. והם אומרים, אנחנו נחלץ חושים, ורק לאחר מכן אנחנו נקבל מזל. גם זה לא מספיק, רבותיי. עוד יסוד חינוכי. איזה עוד יסוד חינוכי, רבותיי, אנחנו לומדים פה בפרשה שלנו? משהו מבהים. בכל הדו-שיח שהם טוענים כנגד משה רבינו, הם אומרים לו כך, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. זאת אומרת, מה יש פה בעצם? יש פה בעצם שמור לי ושמור לך. אנחנו צריכים לעזור לעם ישראל, ועם ישראל צריך לעזור לנו. יש פה זה תן וקח. זה היסוד שיש לנו פה. בא משה רבנו ואומר להם, רבותיי, לא מדובר פה בחבל ארץ שהוא שמור לי ושמור לך, כי זה יכול להיות נכון גם בכל מקום בעולם. אתם לא תחלצו חושים לפני בני ישראל, תבינו, אתם תחלצו חושים לפני השם. עזוב את השם בצד, כל דבר אתה מכניס את השם. מה זה לפני השם? רבותיי, לא מדובר פה בארץ שנמצאת איפשהו על הגלובוס, שאתה נתת לי חבל ארץ ואני אחזיר לך חבל ארץ אחר, וכך אני אהיה ביחד, עשה איזה שותפות ביחד, שמור לי ואשמור לך. אומר להם, או יופי, זה לא אוגנדה פה. מה אומר להם משה רבינו? שימו לב להבדל. הם אומרים, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. ואיך אומר להם משה רבינו? אם תחלצו לפני השם למלחמה, זה לא ארץ ככל הארצות, זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. אתה חושב זה מלחמה רק לשים את הראש, שיהיה לי מקלט בטוח, שכבר לא יתווכו ביהודים בכל מקום בעולם? בשביל זה באת לפה. אז הציונות הזאת פשטה את הרגל כבר. אין אותה יותר. אבל אם אתה בא מתוך תובנה והבנה שהארץ הזאת זה ארץ השם, זה לא ארץ רק בשביל שאני אוכל איפה אני אשים את הראש אחרי שאני סיימתי לעבוד, יהיה לי איפה לניח את הראש ולנוח. זה ארץ שמצמיחה אותך ומרימה אותך כלפי שמיה. ארץ רגילה היא מורידה אותך, ארץ ישראל היא מקדמת, היא מרימה אותך, מעיפה אותך למעלה. אנחנו בעזרת השם פרשת עקב, זה יהיה בין הזמנים, שמשמור ויציל. ואני אדבר שבוע הבא קצת על בין הזמנים. לא יכול להתאפק, אני אגיד לכם משהו על בין הזמנים. אתם יודעים, אנחנו נמצאים בתקופת בין המיצרים. בתקופת בין המיצרים יש שלושה שבועות ושלוש הפטרות מיוחדות שקורים. למרות שבדרך כלל ההפטרה, קוראים את ההפטרה שהיא קשורה לפרשת השבוע, ככה מקובלנו. כשאתה קורא שירת הים, פרשת בשלח, אז מה אתה מפטיר? את שירת דבורה. יפה מאוד. וכן הלאה וכן הלאה. שתה, קראנו על בלק, אז הזכרנו את ענייני בלק שמה, זכור נעמים, היעץ וכו'. שמזכירים את נוח, קוראים את פרשת נוח, אז קוראים את נוח, כי מי נוח לי, בהפטרה מצאנו את ענייני נוח. רבותי, פרשת השבוע מטות מסעי, ואני אגיד לכם עוד יותר, השבת זה ראש חודש גם. בדרך כלל, מה ההפטרה המיוחדת של פרשת ראש חודש? השמיים כיסאי! השמיים כיסאי וארץ אדום רגלי. רבותיי, מצטער לאכזב. ההפטרה לא תהיה של מטות מסעי, וגם ההפטרה לא תהיה של ראש חודש. תהיה הפטרה שמתאימה לתקופה ענייני בין המיצרים, עניינים שקשורים לחורבן. בשלושת ההפטרות שאנחנו מפטירים, הפטרנו אחת בשבת הקודמת, נפטיר השבת ושבת אחרונה לקראת תשעה באב, הן נקראות בפי כל תלתה דפורענותה, תקופת בין המצרים, שלושה שבועות שיש להם עניינים של, אתם יודעים, הלכות שקשורים לאבלות, וגם התוכן שקוראים הוא מתעסק בענייני פורענות. אני רציתי לחדש, אחרי זה שמעתי שאחד הגדולים גם אמר את זה, ואנחנו אמרנו את זה עוד הרבה לפני הרבה הרבה שנים, זה גם מוקלט, מי שרוצה יכול למצוא את זה מוקלט. אמרתי לעניות דעתי, ברוך השם, בעידן שלנו שרואים את איך הקדוש ברוך הוא מקדם לנו את תהליכי הגאולה ומקרב לנו את הישועה הגדולה, רואים את ארץ ישראל לבנת, רואים את ירושלים, שהרמב"ן הגיע לירושלים, הוא מספר שהוא הגיע לירושלים והוא מצא שם שני צבעים יהודים בכל ירושלים. אני הייתי השבוע בניחום אבלים בירושלים, רציתי להגיע לכותל, אמרתי כבר הגעתי לירושלים, נו לא תבוא להתפלל בכותל המערבי, יכול לעשות, הגעת כבר לירושלים. אז אמרו לי, תשמע, לא כדאי לך להגיע לשם לכותל לחנות, תחנה באיזשהו מקום בכניסה לעיר, תיקח איזה אוטובוס או משהו, כדי, אין לך מקום לחנות. אמין מה זה? משני יהודים צבעים, ואין לך איפה לחנות ליד ירושלים בכותל. אתה מבין איפה הגענו? איך הקדוש ברוך הוא ככה מאיץ לנו את הגאולה, בכמה שבכמה, מפוחת במאה שנה. איזה התקדמות, איזה ישועה. אבל אני אומר, זה כבר לא כל כך תלתה דפורענותה. אתם יודעים מתי זה תלתה דפורענותה? זה לא לפני תשעה באב. תלתה דפורענותה זה אחרי תשעה באב. זה תלתה דפורענותה האמיתי. אבל ברוך השם, גם זה יש התקדמות. אני שהייתי בגיל שלכם, בתשעה באב, אפשר לומר, הישיבה הייתה סגורה.
לא, עלים.
היית צריך לחפש לך איפה ללמוד. עכשיו גם פלא פלאים, יש לך פה ישיבת בין הזמנים, אני הייתי צריך לחפש את הכולל חרדי של אנשים שלומדים תורה, ככה גם בבין הזמנים נוסע לשם, נוסע לשם. רבותה, אין לאן ניסוע, ברוך השם, יש לכם פה בתוך הישיבה כולל ותלמידי חכמים ובני תורה, פלא פלאים, פה מאחוריכם, הולך להיות פה בעזרת השם שטייגן רציני בבין הזמנים. אתה לא יכול שלושה שבועות, שבועיים. אתה לא יכול שבועיים, שבוע. אתה לא יכול שבוע, תבוא יום, תבוא יומיים. תוסיף תורה, בפרט עכשיו שאנחנו בענייני בזמן שבלחמה. אחד ההורים שמעתי, הוא ביקש במיוחד לא לעזוב את הישיבות. החיילים צריכים את המלחמתה של תורה, כתוב, כן יאמר בספר מלחמות השם, הגמרא דורשת את זה, המלחמתה של תורה. זה כנגד זה, כמו שיש מלחמה, פה המלחמה כנגד מלחמתה של תורה. ככל שיש יותר מלחמה של תורה, המלחמה שם היא גם באותו כוח, באותה עוצמה. סיפר לי אחד הבחורים, לוחמים שנלחם פה בעזה. אז הגיע לתדרוך, בסג'איה. אז אמרו לו המפקד, אתם רואים, צד ימין זה ככה, שמאלה זה ככה, ומאחורינו זה שטחי ישראל. אז הוא מסובב, והמפקד שם מסמן לקבוצה של בתים, אמרו לו, אתה יודע מה, אתם יודעים מה זה הבתים האלה? זה הבתים של הסדרות. הוא כך התרגש, הוא עצמא, אני הולך להילחם, אני להילחם על זה. על זה אני הולך להילחם, זה מה שנמצא לי מול העיניים. על זה אני נלחם, מתוך זה אני נלחם. אז אם פה תהיה גם מלחמתה של תורה, יהיה גם פה הוספה קראתה של תורה, זה בכלל ישדרג את כל המלחמה כמה וכמה. אז אם כן רבותיי, עוד יסוד שיש פה, זה לא מלחמה על שטח, זה מלחמה על שטח רוחני. ארץ ישראל זה ארץ רוחנית, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. מה עם החצי? שבסיימים את הפרשה רואים שהביאו עוד איזה חצי שבט. איזה חצי שבט? שבט מנשה. למה דווקא שבט מנשה? למה דווקא מנשה? בני יוסף. למה דווקא יוסף? מה קשור יוסף? שמעתם על בנות צלופחד? שמעתם על בנות צלופחד או לא שמעתם? יפה, היו צדיקות, נכון, אבל היו צדיקות בגוון מיוחד. איזה צדיקות הם היו? צדיקות, ושהיו מחבבות את ארץ ישראל. זה היסוד היה. אז מה? אז לקחו את שבט מנשה. שבט מנשה היה גם עוסק בתורה. אז לכאורה אם עוסק בתורה, מה יתמי הייתי לוקח? הייתי לוקח את יששכר. יששכר חמור גר עם רובץ בין המשפטיים, אומר רש"י, במקום שיודע לסחוב ולהחזיק, למרות שקשה. קשה בתוספות. הוא מחזיק. נושך את השפתיים וממשיך הלאה. זה נושא את המצע של התורה, כמו שדיברנו. רבותיי, אז הוא לוקחים את יששכר. כי מדובר הנציב אומר, שהיות והם היו קצת חלשים, ראינו איזה סדרת חינוך היה צריך פה להעביר אותם, אז לכן היה צריך לתת להם שם איזה משלחת רוחנית קצת. אבל אני אמרתי, איזה משלחת רוחנית נתנו להם? לא רק אנשים שהם בני תורה, זה לא מספיק בני תורה, צריך בני תורה שיש להם אהבה מיוחדת לארץ ישראל. ומה זה בימינו? הגרעינים התורניים כמעט בכל עיר בארץ מגיעים חבר'ה בני תורה ציונים, אוהבים את הארץ, אוהבים את הצבא, ולאט לאט יוצרים תודעה יהודית ציונית תורנית. לכן המשלחת שנשלחה לשם זה חצי שבט המנשה, שהיה להם אהבה מיוחדת בארץ ישראל. זה הם ינקו מיוסף הצדיק. למרות שהיה במצרים, קראו אותו שם להיות מלך. השביעה את בני ישראל. אני רוצה לחזור ולהיקבר בארץ ישראל. אז אם כן רבותיי, בפרשה הזאת למדנו על המון יסודות וערכים גדולים מאוד בתורת ישראל. היסוד הראשון, קודם כל סדרי עדיפויות. מה א', מה ב', מה קודם כל, מה דבר ראשון קודם כל בחיים, מה הדבר הכי משמעותי? זה המשך הדור הבא, זה הדבר הראשון לפני הכל. קודם כל לדאוג לקיום של הדור הבא, דור ההמשך, זה דבר ראשון. דבר שני, אדם צריך לדעת מה אני יכול לתרום לעם ישראל, לקום בבוקר ולהגיד מה אני יכול לעשות טוב לאנושות, מה אני יכול לעשות טוב לחברים בחדר, מה אני יכול לעשות טוב לישיבה, מה אני יכול לעשות טוב למשפחה, מה אני יכול לעשות טוב לעם ישראל. זה יסוד שני. יסוד שלישי, ארץ ישראל זה לא מקרה בטוח. ארץ ישראל זה לא שטח שעניינו לשים את הראש בסוף היום. ארץ ישראל עניינה להרים אותנו ולגדל אותנו. אנחנו צומחים דרך הארץ הזאת, כמו המשל המפורסם של רבי יהודה הלוי, משל הכרם. אתה יכול לקחת זרעים של ענבים ולשים אותם פה בדרום, לא יצריך כלום. שים אותם בצפון, תראה איך זה ילבלב, איך זה יסגשג. ככה גם עם ישראל. ארץ ישראל זה הארץ שלו, זה המקום המתאים לו. פה הוא צומח, פה הוא גודל, פה הוא מתפתח, פה יש חשמל, פה יש מגיה, פה זה חל, לא משום מקום אחר בעולם. זה יסוד. הארץ הזאת, דבר נוסף, תורה זה דבר גדול, אבל צריך תורה עם מבט מיוחד לאהבה בארץ ישראל. זה הפרשה הזאת שהיא מעבירה אותנו ומחנכת אותנו יסודות גדולים לתורה ולתעודה. שבת שלום.